יום רביעי, פרשת תזריע מצוירו, י"א לעומר. תוכנית מלאה וקדושה אצלנו היום רבותיי. המדורים הנפלאים, סיפורים, הלכות, פותח בכל יום, אנחנו מתחילים. בליסדן באבוסכו מובא סיפור נפלא, סיפור שאפשר להיווכח ברגישות המופלגת לגדולי ישראל שידעו לקלוט את צליליה של אמיית נפש הזולת. זה קשור כמובן לענייני ספירת העומר, בן אדם לחברו. הסיפור הבא הוא התרחש בזמן שהגאון רב מאיר קרליץ חיתן את ביתו עם הגאון רב זלמן רוטברג, מי שיעמוד ביובל שנים שלאחר מכן בראשות ישיבת בסמאיר. כמה דקות לפני החופה, אב גרינמן, ככה סיפר אחד מרבני גרינמן, ניגש רב מאיר, אבא של הכלה, אל אמא שלי, שהיא הייתה אחיינית שלו בעצם, והוא ביקש ממנה שהיא תוביל את ביתו הכלה לחופה, ולא אשתו הרבנית כמקובל. אמא שלי ממשיך ומספר, נדמה מאוד לא הבינה את פשע ההוראה, במיוחד שזה נאמר לה ממש דקות ספורות לפני החופה. היא ניסתה לשאול אותו על מה ולמה, אבל הוא ענה לה, אחרי החופה אני אסביר לך את העניין. וכך באמת, אמא שלי הובילה את הכלה לחופה, למרות שהיא הייתה יותר צעירה מהכלה עצמה. אחרי החופה, ניגש רב מאיר קרליץ לאמא שלי והסביר לה. הרי החתן המופלג שזכינו בו, רב זלמן רוטברג, הוא יתום. אבא ואמא שלו נהרגו בשואה. ואם כן, כשהוא יראה שהכלה שלו מובלת לחופה, מלווה בשני הוריה, הוא עלול להתעורר בו צער היתמות, ואני רוצה למנוע את הצער הזה. זו הסיבה שביקשתי ממך, שתובילי את ביתנו לחופה. אבל רבותיי, וזה לא נגמר הסיפור. אסי הגיע אחרי זה, שרב מאיר קרליץ, כשהוא חיתן את הבן שלו, רב חיים שאול, והגיע זמן החופה, אז שוב פעם הוא ביקש מהאחיינית שלו שתוביל את הכלה, למרות שהפעם היו ההורים משני הצדדים. והוא הסביר, הפעם אני עושה את זה כדי לא לגרום חלישות הדעת לביתי. אשתו של רב זלמן, שהיא עלולה להצטער על זה שאותה אמא שלה לא הביאה לחופה. ואילו בחתונה הנוכחית, אם הכלה עושה את זה. תראו מה זה רגישות של גדולי ישראל, לא לגרום לשום צער או לגנות של צער לזולה. עד כאן הסיפור הנפלא הזה. בעזרת השם נקרא בפרשת השבוע, וציווה הכהן מפונו את הבית, בטרם יבוא הכהן לראות את הנגע. ואומר רש"י הקדוש, לא חסה התורה אלא על כלי חרס שאין להם טהרה במקווה. וכל העניין פה, בשביל אותם כלי חרס, אי אפשר לתאר אותם במקווה, שלא ינזקו עולמית. בנוסח בחוקך מובא מתוך חוט השוני, סיפור שסיפר רב חשוב על מייס ישעיהו ורב ניסים, רב ניסים קרליץ, שפעם הגיע אליו איזה בעל תשובה ושאל אותו, הוא קיבל מההורים הרבה כלים יפים ומהודרים שהשתמשו בהם, והוא רוצה לדעת איך להכשיר אותם. מכיוון שהיו שם כלים שעשויים מחומרים שיש להם חשש לדין כלי חרס, והשתמשו בהם בעירוי מכלי ראשון, אז אמר להם הרב שאי אפשר להכשיר אותם. אותו בעל תשובה נתעצב, גם על ההפסד וגם בגלל שהוא הרגיש שהוא רגש כלפי הכלים מבית אבא ואמא. אז אמר לו הרב, לאותו בעל תשובה, בוא נשאל את רב ניסים קרליץ. הוא פנה לרבינו, והוא הושיב לאותו בעל תשובה, שיבוא לשאול בעוד שנה. הכוונה שלו הייתה, רבותיי, שבעל התשובה לומד בישיבה, ומסתום הוא התחזק והתעלה, ובעוד שנה כבר לא תהיה לו שאלה, הניסיון כבר לא יהיה לו את הניסיון. ובאמת ממשיך אותו הרב ומספר, שככה היה, אותו אחד עלה ונתעלה בתורה ויראת שמיים, עד שכבר לא הייתה לו שום שאלה בנידון, וכבר היה לו הרבה יותר קל לזרוק את הכלים האלו. שוב פעם אנחנו רואים את הרגישות, רגישות של גדולי ישראל לרגשות של הזולת. מדור כי נרחוך מפרקי אובס.
עשרה ניסיונות, אומרת המשנה.
מפרדת המשנה את כל העשרה ניסיונות, ומסיימת, ועמד בכולן. במוסף שבת קודש, של יתד נאמן, יש שם סיפור, עם הבן של הגאון הצדיק רב זלמן בארן. מה קרה איתו? הוא יצא מהתלמותו הרי, הביתה, עם העטפה לאבא שלו, שהיה שם את המשכורת החודשית. הוא נכנס הביתה לחפש בכיס, ולפתע, ליבו נופל, המעטפה נעלמה. אנחנו יכולים לדמיין את הצער של הילד, את הצער של האימא, של האחים, מה יעשו בכל חודש, במשך כל החודש, ללא אותם פרוטות. רב זלמן הרגיש שקורה משהו. הוא קם, יצא את בני משפחתו, שמע את מה שקרה, ומה הוא עשה? הוא תפס בידו של הילד, שטוף הדמעות, התחיל לרקוד איתו, התחיל לשיר איתו, גם זולתו איבו, גם זולתו איבו. ככה הרגדו כל בני הבית, רקד רב זלמן ורקד בבן, עד שהתייבשו הדמעות ונמוגה הרשת הצער, והילד חייך כבר. רק כשהילד נרגע, אז הפסיק רב זלמן מרקודו. וסיפר הבן שלימים, לימים הוא סיפר שניסיונות רבים באו לו בחייו, ותמיד הוא חיזק את עצמו בזכר אותו ריקוד של האבא. עד כאן בעניין הזה. וכדרכנו, ביום רביעי אנחנו מביאים סקירה קצרה ותמציתית מעורך הגיליון לקראת שבת, הרב משה הרמן, על התכנים המיוחדים שיפו בגיליון השבוע בעזרת השם. בפרשה מוזכרת מצוות ברית מילה, ביום השמיני מועד בשר אורלוסל. כידוע, רב חיים קניבסקי במשך שנים היה מטריח את עצמו לכל ברית מילה שהוא הזמן לשמש כסנדק. שאל אותו מישהו, הרי סנדקאות זה סגולה לעשירות, ולרבנו שכל כך הרבה השתמש בסנדק, אין אפילו דירה משלו, היית אוכל. מסתבר שאת השאלה הזאת כבר נשאל גם אבא שלו, פייפלר. לתשובת שניהם לשאלה הזאת יוכלו לקרוא בגיליון השבוע לצד מקבץ מאלף של אמירות ושאלות ותשובות בימי סנדקאות, בריתות, מקבץ רבנו. בין השאר נגלה רבותיי מי היה התינוק הראשון שרב חיים קניבסקי היה הסנדק שלו. והפריבילגיה המיוחדת שהוא זכה לה, שהיה ילד בבגרותו, אותו תינוק ראשון. מה עדיף רבותיי, להמתין לסנדק חשוב ולקיים דריזים מקדימים? וכיצד ינהג רם בישיבה, שאם הוא יערוך את הברית בבוקר, לא יוכל לומר את השיעור, נו, ואין יחר אותה לסעוריים? ומה נוהג רבינו לגבי צוואת רבי יהודה החסיד, בענייני לא לקחת סנדק אחד לשני אחים ועוד ועוד? אגב, עניין לידות וילדים נקרא בגיליון על תשובתו המקמת של מורן הרב שטיימן, להברך שטען בפניו שאין לו זמן לסייע לאשתו בטיפול הילדים. וכיצד הוא השיב לאדם ששאל אותו מה עשות לשלום בית באמצעות שתיקה ארוכה. עוד נקרא בגיליון רבותיי על אברך מבועל שהגיע לרב זילברשטיין, רבי יצחק זילברשטיין, עם סיפור בלתי שגרתי על תופעה מוזרה שמתרחשת בבית שלו. ציפור גדולה מתעקשת להיכנס לסלון שוב ושוב, למרות שמגרשים אותו. אז שאל אותו, זה סימן למשהו? סימן משמיים, מה אנחנו צריכים לעשות? והרב זילברשטיין הסמיך את התשובה הזאת לפסוק של הפרשת שבוע, משלח את הסיפור החיה, סור ושנורי. זה נוגע לנגע הצרת שעוסק את הפרשה שלנו. יש גם מעשים נוספים בעניין הזהות ולשנורי. ביניהם מעשה מרצית כל לב שנחשף רק בהלוואה של בעל המייסר. ובנוראל אשקי, על ידי הרבד את שליטה, שבמשך 10 שנים שמר את הסוד של האיש. ועוד מעשה נוסף נזכיר במסגרת הזאת. עצה שנתנה הרבנית קניבסקי אליה שלום לאישה שבנותיה היו מורכבות שילוחים. והרבנית העידה על סוף המפתיע של הסיפור באחד ממכתבה וזו הלשון. 3 ימים אחר כך התארסה הבת הראשונה. כעבור 5 ימים התארסה הבת השנייה. מאותו יום! זכתה האישה לראות ישועות לרוב. ומידה טובה מרובה, עין הטובה ואף ארגון לזולת. בגיליון מופיע סיפורו של יהודי צדיק, טוב עין שהתאושש מהתקף אסתמה חריף, תוך 2 דקות בלבד, אחרי שהוא ראה שהשכן שלו, שהיה תקוע תקופה ארוכה, בשמחה, בירוקרטיה, מתחיל סוף סוף לבנות. וכיצד סבא פליט במחנות העקורים מקוביות שוקולד שהוא קיבל, שהשכנים שלו קיבלו. והעצה, העצה של הרבה עולה עם שתי מדחי צדיק לב אחד לראש השבט, שנעשה לאסוף כספים. כל זאת על קצה המזלג מתוך מבחר גדול ומגוון של כתבות עובדות וסיפורים מגדולי ישראל, רעיונות משובי נפש מטובי המגיבים שהעירו בעזרת השם שולחן השבת שלכם. וכעת רבותיי, בואו נביא לכם איזה חלק של סיפור, מספר הרב הגאון רב אושר קובלסקי. אחרי מלחמת העולם השנייה שהסתיימה, צבאות בעלות הברית שחררו את מחנות הריכוז, העבודה, מחנות ההשמדה, העשן הפסיק להתאמר מהרובות הגזים על האפר, אך האפר הרב הדו היה מצוי בשפר. חיילי צבא ארצות הברית חילקו אלפי חבילות שוקולד לכל דור שהוא מבקש, והיו רבים דור שהוא מבקשים. הניצולים האומללים צבו על שערי מקומות החלוקה, מבקשים לזכות בעוד מנה מהמתוק ומתוק הזה. עודים בתור, מתחילים למנה אוספת, לאחד את נפשם. בכל רחבי המחנה לא הייתה נפש חיה לפלטה, כל נדחקו לרחבי המחלקים. ומהצד, מהצד עמד והביט הגאון החסד רב גודל אייזנר. הוא לא אומר לשום מקום. בשעת מעשה, כולם, איש לא שאל אותו לסיבה, כי כולם היו עסוקים, מבקש את השוקולד. מציל החיים, פיסת הקקאו שמבשרת על קצה שיבוד, חזרה לחיי החופש. רק כשנסתיימה החלוקה, אז ניגש מדו עליו ושאל אותו, הרי אותו קובייה, אותו קוביית שוקולד, חי לפושס ממש. לא ביקשת כלום, אפילו לא קובייה בודדת. איך ויתרת על זה? בסיפור המלא נוכל לקרוא בליקר שבס. ואתם בטח יודעים שאפשר להירשם למייל ולקבל כל שבוע את האלון הנפלא ישירות למייל, אתם מוזמנים. ואויה באור בשור לנגע צורס. באלון איש לרעהו הנפלא. מביאים שם את הגמורה. על שיבו דבורים נגויים בויים על השנורה. אז הסיפור שפעם נכנס רב דוד פרנקל אל הרב שח זצל. ואמר לו על אדם מסוים שהפריס קרוב קינה אותו אפיקוירס. אז הרב שח תפס את ידו ואמר לו, לא תמיד כשאדם גדול מתבטא על אדם מסוים, בעניין מסוים, זה נשאר ככה לדורות. היה מעשה מסוים, אבל זה הפריס קרוב מתבטא את מה שהוא אמר. אבל זה לא אומר שככה צריך להגדיר את האדם הזה לדורות. בדומה לכך העיד הרב ברוורמן, שהיה פעם יסוד מפורסם על הרב שח, של הרב שח, סליחה, שפורסם ברבים על ידי נאמן ביתו, והוא שמותה שם איזה שורה. רב דובי פרנקל בא בטענות למציא לאור שהוא שמיד אותו שורה. אמר לו המציא לאור שהרב שח הורא לו לעשות את זה, בנימוק שלא תמיד כל מה שאומרים פעם אחת אומרים תמיד. ולא כל מה שאומרים כותבים. עד כאן בעניין הזה. דף רעים והלוכר רבותיי, האם מותר להכריז על עבידה בשבת? ומה נכלל בגדר צורכי רבים שמותר לדבר בהם בשבת? בשיעורו של הרבה הרב זילברשטיין בשלוחה אחת, תוכלו לשמוע בין היתר גם את הדברים האלה. ובואו נלמד גם אנחנו את ענייני הדף רעים והלוכר. מדוע אין בית דין עונשים בשבת? אז נקדים שנאמר בתורה לתברו יש בחומש ותכם ביום השבת. אחד הפירושים שפירשו, חזל את הפסוק הזה, אז זה רק בייזי שלא להעמיד בשבת את מי שנתחייג מיטה בשריפה. ובכלל האיסור הזה גם שלא להעמיד בשבת בשעה מיטות בייזין, לכן שלא להלקות. וכתב, סליחה, בספר החינוך תא למצווה הזאת, שהריבוני של העולם רצה לכבד את יום השבת שגם החוטים ינוחו בו. להחרים עובר עבירה בשבת, מדובר, מותר רק אם מדובר בחילול שבת, שעד נחשב החרם כצורך שבת, כחרמי ציבור. דהיינו שמחמרים ברבים, מחרימים ברבים את מי שהציבור, את מי מהציבור שיעבור על תקנה מסוימת וכדומה, וזה יש מחלוקת הפוסקים, אם מותר לעשות את זה בשבת, גם בנוגע לדבר שהוא לא צורך שבת. ויש שכתב שרצו שלא לעשות כל חיים שהוא בשבת, כי זה יום של ברכה, כמו שכתוב בתורה, ויבוא החלוקים בסיום השבוע, אך נהגו להקל. האם ראו למסור ספרי קודש בבית הכנסת? פשוט רב פעלים לבעלה בן ישחי, כותב, שאל ממני תמיד חכם, שנתפרנס ממכר ספרי קודש, הוא מביא אותם ממערכות הדפוס, הוא מוכר אותם בביתו. ואין שווה לו ממכר זה שמוכר בביתו. הוא רוצה למכור בבית הכנסת אחר התפילה, שהתכווצו בני אדם הרבה, הוא אומר למכור הרבה ספרים, כי גם מי שלא צריך, נמשך לבוא לקנות. והוא שואל אם זה ראוי לעשות ככה, או שעשו משום כבוד בית הכנסת. ענה לו אבין ישראל לקנות ספרי תנ"ך, סידורי תפילה וספרי תורה שבעל פה. מצווה גדולה מאוד, הוא בכלל מצוות עושה של כתיבת ספר תורה. ולכן אין כן חשש משום כבוד בית הכנסת, ואפילו שהוא עושה לענת עצמו, קוני הספרים כולם קונים לצורך מצווה ומותר. הכרזת שמות בעלי החוב בשבת של ימי היריד. בעבר, בעבר הרחוק, היו מתקיימים ירידים, שזה אומר מספר עמים או שבועות רצופים, שהתקבצו סוחרים בכל תחומי המסחר מכל קצווי המדינה למקום אחד, ועסקו באמת לחום ממכר. במקומות רבים נהגו שבימי היריד, אז החרימו רבני הקהילות הסוחרים שלא פרו את החובות שלהם לחברים. והשמש, השמש המכיל את השמות לבית הכנסת בשבת מתוך הכתב. כנראה בגלל שאז כולם היו מתאספים לבית הכנסת, במקום מרכזי אחד, וכתבו הפוסקים שאין בזה משום מסור דיבור בעסקי חול בשבת, כי זה מצורך הרבים, מצורך הרבים נחשבים כצורכי מצווה. ובסיבה זו, וגם אחמד הפסד האמון שבדבר, אין איסור בקירה הזו משום מסור שתראה ידיעותו, שיש בקירה דברי חול בשבת. וגם אין לחשוש שהשמה שמחוק מהכתב בשבת, כמו שחזל חששו בקירת רשימות שונות בשבת, כיוון שימת הציבור נותנת על השמש והוא לא ימחוק מעצמו המאומה. נחזור מה שלמדנו אתמול רבותיי. מן הדין מותר לערער בשבת בדברים האסורים בשבת שהוא עתיד לעשות אותם בחול. אבל אירוע גורם לטרדה ודאגה אסור, הוא נקפה להימנע לחלוטין ולחשוב בעסקי החול. אחת מן המתת מלאכות שאסורות בשבת מלאכת הכותל. והאיסור, האיסור הוא בכל שפה ש... דהיינו בין בשימוש בתוכן השפה ובין בשימוש בצורת האותיות של השפה. חולה שנוטה למות, והוא מבקש שיוזיעו לקרובה במחיר הטלפון שיבואו אליו מיד במוצאי שבת, מותר לומר לגוי לעשות ככה. עד כאן מה שלמדנו אתמול. בואו נחזור אחורה עוד יותר. לפני 100 ימים למדנו על עניין תפילת מוסף וחובת נשים בו. יש אומרים שנשים פטורות מתפילת מוסף כי התפילה היא מתבססת ברבונו שהזמן גרומת. והחיוב שלהם הוא ביתר התפילות. הוא רק משום שהתפילה היא בקשת רחמים מהשם. וגם הן זקוקות לרחמים, אבל תפילת מוספים היא לא בקשת רחמים, אלא תפילת שבח. כי זה חלק קורבן נוסף. ויש אומרים שהטעם שפטורות הוא משום שאין להם חלק בקורבן נוסף, כיוון שהן פטורות יתרו את תחתית השקל שממנה הקים קורבנות ציבור. ויש אומרים שנשים כן חייבות בתפילת מוסף, ואף לדעת הפותרים, מותר לאישה להתפלל מוסף. גם נראה שכונוך, שנשים לא מבחות על מצוות הזה של זמן גרומה, בגלל שבברכה אומרים בצבענו, והם לא התתוו. מותר לאישה להתפלל תפילת מוסף, כי הם לא אומרים בצבענו. ויש אומרים שבזמננו נשים חייבות בתפילת מוסף לכל הדעות, כמו שקיבלו על עצמם את התפילה כחובה. דף נעמי בבלי, האם רבינו הקדוש היה בבחינת מלך? ואילו ניסים נעשו בשם על המשחור? ומה היה שמה אמיתי של סדקיה המלך? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת תורה דף י"א. אתם כבר יודעים שבשלוחה 2 יש את שיעורו הנפלא של רבי אליהו אורנשטיין שליטה, איכשהו מוסר בבהירות את השיעור על הדף היומי, אבל תיזהרו זה במקב. וכעת אנחנו מגיעים למדור הנפלא חפץ חיים יומי. מי לא רוצה להיות, מי לא חפץ בימים, מי לא חפץ בחיים? הצטרפו אלינו ללמד היום בספר חפץ חיים רבותיי. בואו נלמד את החפץ חיים היומי. בסעיפים שנלמדים היום, החפץ חיים עוסק בשני מצבים מצויים ביותר. בתחילה הוא מדבר שמישהו שואל את ראו מה פלוני דיבר עליו. אין לו דרך להשיב לו באופן שזה לא שקר גמור וגם לא רכילות. אומר חפץ חיים שמותר לו לומר שקר מפני השלום, והסבירו ברור מוסופים שהדברים, יש לי שכתב שהדברים אמורים רק לגבי רכילות, אבל לגבי לשנורת, אין יותר לשקר כדי להימנע מכך. זאת אומרת שלא שיש יותר לומר לשנורת, לא אמר כלום. מאידך הוכיחו גם המכונים שהדבורים אמורים גם לגבי משנורה. זה דין אחד. הדין הנוסף, לגבי רכילות ללא שם. החפץ חיים כותב שאפילו אם מספר רכילות, לא אומר השומע במפורש את השם של אי שדיבר עליו. אבל ידע הסיפור שלו, ממילא אחר כך, יוודע לו מי אותו איש. אז הוא עובר המספר ברכילות. וכן נמאס עם הסיפור כבר ידוע, אבל ידע רמז שהוא קיבל מהמספר, התברר לו מי האיש, עובר המספר ברכילות. והדברים האלה עולה רבותיי, שבאופן שלא ניתן להבין על מי מדובר, אין איסור לשנור רכילות. וכך מביאים בביאור מסופי בשם רב חיים. אמנם הגר"א שומינר כתב שאף שלא עובר על איסור רכילות ולשנורה, הוא עובר בלאווים אחרים ששייכים גם בסיפור לא פרטים מזהים. בצדק שיש בו את סמית יחו, ויש איסור לובחת, וכן לאווים מדבר קבולה, וראת איש באחיו אל תחשבו בלבכם, איש את רעת רעת תחשבו בלבכם, בלבבכם. אמנם בשוט חופץ חיים, בשוט לחופץ בחיים, סליחה, אז יש עדות מנכדה חופץ חיים שהוא נשאר על פחברה של השנורה בלי שם, זה כמו מכתב בלי כתובת. אז משמע לכאורה, משמע לכאורה שהוא לא פעל כלום בזה, והוא לא עובר על שום לב. ובבימו מסוף הם הרחיבו בעניין, תראו ותראו נחת. ונידון נוסף שיש בה... גור המוסופים זה לגבי אופן שהמספר גורם לשומע להסתפק בין כמה אנשים, מי מהם עשה לו את העוולה, ולא תהיה לו אפשרות לברר בעתיד מי הוא. דעת הוא לברום גריחוב, כי זכר צדיק יברכה. שמכיוון שהוא לא ידע מי מהם עשה לו עוולה, אז יש חשש ולתואר ריבה בלבל כולם. אז לכן גם בזה המספר עובר על איסור רכילות. עד כאן המדור הנפלא והמרתק חופץ חיים יומי. ועכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא המוסר היומי. מאה חפץ חיים מסברות תורת הבית פרק גבב, מי שלומד מסכת כמה פעמים, עד שהוא נעשה בקיבה בעל פה, היא מליצה עבורו למעלה להפילה מן הגיהנום, ומכל הכוחות הרעים שרודפים לנפש, ולהעלות אותו לכל טוב, לצרור בצרור החיים. ממשיך חפץ חיים אומר שבספרים הקדושים הפליגו מאוד בלימוד המשנה, כי זה יסוד התורה שבעל פה. וכתבו שאושר בן יעקב, כן, אחד משבטי קה, הוא ממונה למעלה לימוד המשנה, וכל מי שהוא בקיבה, אינו מניחו לראות פני גיהנום. פשיח. פרוטקציה מיושר. כשרוצה אדם להיות בקיבה על פה באיזה מסכת, או באיזה סדר משניות, אומר חפץ חיים, הוא צריך לפני, כמו שחזל אמרו על הפסוק, הון מהבל אימת וקובץ על יד הרבה. זאת אומרת, שאם אדם עושה תורתו חבילות חבילות, הוא גורס הרבה יחד בפעם אחת, אז יתמת, הוא לא יכול לחזור ללימודו, הוא משכח. אבל אם קובץ על יד, שזאת אומרת שהוא לומד מעט מעט, הרבה. ועל כן מסיים החופץ חיים ואומר, חוץ ממה שהוא לומד כסדר, מסכת, משנה, אז הוא יראה שמתקבץ אצלו בכל שבוע על כל פנים, דף אחד גמרא, או איזה פרק משנה, להיות בקי, להיות בקי לו בעל פה. וזה הדף והפרק, כיוון שיהיה בקי בו בעל פה, אז הוא יראה והוא ידאג שלא ישכח ממנו. ומה ההצעה לזה? ההצעה לזה כשבזמן שהוא יושב בבית, בעת אכילתו, קודם ברכת המזון, יחזור עליו בעל פה, וכך בהמשך הזמן, יתקבצו אצלו הרבה דפים ופרקים. עד כאן המדור הנפלא, המוסר היום. ולקראת סיום אנחנו מביאים סיפור במדור פרשת השבוע. וגילח את שערו, אומרת הפרשה. יש פה סיפור על רב חיים קניבסקי. מישהו שומר על פיו, שומר מצרות נפשו על אחת כמה וכמה, אם האדם מנצל את פיו רק לעמל התורה, השם יתברך משיב לו על כך בכפל כפליים, הפה שלו הופך להיות קדוש. וכל מה שהוא מוציא מהפה מתקיים, כמו שכתוב, ותגזור עומר ויקם לך. בספר הדוקטור, הרב רבי שולם רוארט, זה מופיע בברכי נפשי, על בני זוג שלא שמרו עדיין מצוות, לא נפקדו בילדים שנים רבות. והרופאים חיוו את דעתם, שבדרך הטבע אין להם כל אפשרות להיפקד. בשלב מסוים הרופא המטפל הציע להם ללכת לבית של רב חיים קניבסקי. הסכימו, הגיעו. רב חיים מסתכל בו, והוא רואה שהוא מגדל שיער, שערו גולש על גבו, נראה כמו של אישה. עלה לו רב חיים ואמר לו, אני לא מבין איך אתה רוצה שיהיה לך לידים, הרי גם אתה אישה. כיוון שזה היה בספירת עומר, אמר לו רב חיים, שבל"ג בעומר איך להסתפר? וברך אותו, והנה פלא פלאים, הבעל הסתפר והברכה התקיימה כנגד כל התחזיות של הרופאים. סיים הרב זילברשטיין, הרב יצחק זילברשטיין, שהעזור לקח, כמו שאמרנו, שיהודי שעמל בתורה בצורה נוראה בכל ימי חייו, זוכר שהשם יתברך מעביר, מעביר דרכו את השפע לעולם, ומה שהוא מוציא מפיו מתקיים. עד כאן הסיפור הנפלא בעניין הזה. ולסיום מדור התחזקות היומית, אומר הגר"א שומינר, בספרו מפנקסיו של עבד המלך, זכרתי על יצועי באשמורת הגבח, כתוב בתהילים. ומפרש רש"י, כשאני שוכב במשתווה, אני זוכר אהבתך. מפרש הגר"א שומינר, ויש לפרש אהבתך, שאני זוכר שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי. וכמו שכתוב, אהבה רבה אהבתנו, וככה יש גם יש לפרש את המילה מהאהבתך. שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא, בין כך ובין כך, אלו הן מחשבות קדושות, שטוב לפני האיש ישראלי לזכור בשכבו על עציון. נשתדל רבותיי לפני השינה לחשוב כמה השם אוהב אותנו וכמה אנחנו אוהבים את השם. ובזכות זה יתעורר אצלנו בליבנו על הקדוש ברוך הוא. עד כאן דברינו להיום. הרבה הצלחה, המשך יום טוב. נפגש מחר עם עוד דברים מעניינים. בעזרת השם, היו שלום.